1, 2.
כן, כן, אתה יכול להיכנס, אתה יכול, אתה תיכנס, יוריד אותה, אנדר, אתה תיכנס, איפה ברחת?
בוקר טוב.
אני רגיל לראות אותך לפני שידור, איפה ברחת היום?
לא, לא, לא ברחתי, הגעתי לכאן, איך...
עשית זה, עשית טלפונים, עשית כסף בחוץ, זה הסיפור, מה זה הפורמט? תגיד, אני עסוק בלהרביץ ולתת, מה קורה, סרי, בוקר טוב?
אני מספיק לי שעתיים איתך, אני צריך לשבת איתך עוד לפני...
הכל בסדר, לא ביקשתי, אני רק עובר לידך, אתה יושב בפינה שלך שם, אני אומר לך בוקר טוב, ממשיך הלאה, זה הכל, לא צריך לשבת איתך לפני השידור.
אז הבוקר, אנחנו ככה, בוא נחפש ככה, לפחות ההתחלה, אחרי זה יהיה פחות אופטימי, לפחות ההתחלה, היום ברבע לעשר, בריגה, נבחרת ישראל שלנו בכדורסל, בשלב שמינית הגמר, מול יוון החזקה, עם כל התותחים שלנו, דני אבדיה וימדר ותומר גינת, באמת במשחק שאם אנחנו מנסחים אותו, אנחנו ככה כמעט הדרך לחלום הזה שנקרא אליפות אירופה בכדורסל, אירופה. כן, אני יכול להתגשם, ויש לנו יריבה כמו קשה מאוד.
אבל עשר בלילה, נכון? בערב?
אבל עשר בלילה.
איזה בסה, איזה דרק.
למה, מה קרה?
על התוכנית שלי שם עם הסטורי לילה, זה...
אני בטוח שכולם...
לא, אין לי צל של ספק.
שכולם ינטשו עכשיו שאמרת, כולם ינטשו את קו הענקים בין ישראל ליוון.
מי אתם? דני אבדיה וסורקין.
וינהרו. עכשיו, מול הכוכב, הכוכב הגדול של יוון, יאניס, הכוכב של מילווקי, וזה הולך להיות קרב. ואנחנו שמשוועים וכמהים...
למרות ששמעתי שדונצ'יץ', איך קוראים לו? דונצ'יץ'?
הוא דח אתמול, כן.
דונצ'יץ', לא, אבל... בסדר, אבל היה לו משחק.
יוקיץ' הודח, דונצ'יץ', תקע לנו משהו כמו 40 נקודות.
תודה רבה. זה מה שאמרתי, היום עשה לנו בית ספר.
נכון, עשה לנו בית ספר, אבל עד עכשיו אנחנו עושים בית ספר, ואנחנו...
אבל דגי, לא ראיתי עד עכשיו משחק, לא ראיתי משחק, איך הנבחרת?
לא, כי אתה עסוק בסטורי לילה.
איך הנבחרת?
נבחרת מעולה, נו. חבר'ה ישראלים מצוינים, מדהימים, באמת, אתה יודע, זה כבר אין את הסיפורים, כולם אמריקאים, כולם ישראלים,
לא, ישראלים, ימדה, מצוינים, סוקין,
מגיעים בשחקני NBA חלקם, באמת, נחת, נחת, נחת,
ברוך השם.
מין מצרך כזה שאנחנו בשנתיים האחרונות לצערנו פחות ופחות חווים אותו, אני מאוד מאוד מקווה שהמסע הזה המופלא, שהנבחרת המדהימה שלנו, עם השייך גם הערב.
אתה אומר זה שנתיים האלה, זה כאילו זה...
השנתיים האחרונות לא רבינו נחת, דווקא... מכלום.
הבנתי.
לא היה שום דבר שאפשר היה, אתה יודע, ככה, שמחה אמיתית, אותנטית, כמו שהנבחרת הזאת מסבה לנו.
חשבתי איך מזה אתה הולך להגיע לביבי,
לא,
אמרתי אולי לי זה לקרדיט.
לא, אני אגיע לביבי, תנוח דעתך, אני אגיע לנתניהו,
לא,
תן
אני...
לנו היום, איך אומרים, על הבוקר.
קצת הייתי מוטרד מזה שלא תגיע לנתניהו.
על הבוקר, תן לנו
לא,
משהו
שלא קשור. לא, אני אומר מה רגע, רגע, זה בתקופה של נתניהו.
לא, אני אגיד לכם נתניהו. אם הם ינצחו, הוא יתקשר ויקח קרדיט, ויצלם את הטלפון, ובגלל, אני מאחל,
ואם יפסידו, הוא יעלם.
תאחל הבחורים, ואני, ורעייתי,
ואם הם יפסידו, הוא לא יצלצל, כי הוא מרחיק את עצמו מכישלונות.
אם לא יתקשר, הוא לא ישמעו ממנו, זה גם מעניין אותו כקליפת השום, הרי הוא וספור זה.
פעם אנחנו, אתה יודע, סרי, פעם נעשה משחק כזה של... יש פעם היה משחק אסוציאציות של שחר חסון וכאלה. איך בסוף אתה מגיע, יש לו, יש לו קטע סטנדאפ, שאתה כאילו נותן לו מילה, והוא בסוף מגיע לנושא. פעם אני אתן לך את הדברים הכי לא קשורים, ואתה איכשהו תגיע לביבי. שווארמה, תגיע לביבי. גפילטה, תגיע לביבי. פעם אנחנו נעשה משחק כזה, זה מעניין.
יש המון אנשים במדינת ישראל, לדעתי אפילו בין 60-70%, למרות כל מה שמדברים, שמאוד מאוד מאוד חוששים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, ומאוד מודאגים, ומאוד כואבים, ומאוד באמת מפגינים. והמצב, כפי שאתה יודע, המלחמה לא נגמרת, עשרות אלפי מילואים שכבר נמצאים במקומות, במקום להיות עם המשפחות ומקומות העבודה. המצב בעולם, תראה הרי מה קורה, עזובת רק את ההפגנות, ההפגנות זה דבר היום ונורא, חרמות, סנקציות, מדרון חלקלק שלצערי הרב, אוטוטו כולם ירגישו את זה, ירגישו את זה, אזרחים שחושבים היום שזה משהו, מדברים איתם שם ברדיו, בטלוויזיה, על איזה צונמי מדיני, הם לא מבינים את המשמעות, הם לא מבינים שבסוף זה יכול להשפיע עליהם, על הכיס שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה.
אבל זה בעיני המתבונן,
כן,
זה בעיני המתבונן, אני מאותה מידה יכול להגיד לך הפוך, רגע, אבל שנייה...
רגע, אבל תן לי רק לסיים, אתה שואל ביבי.
אבל באותה מידה, באותה מידה בדיוק, אני יכול להגיד לך, תראה, שנתיים של מלחמה, קשה ומפגינים וקשה ומפגינים וקשה ומפגינים. שנתיים, כל אויבינו מסביב, כולל איראן, טייסינו המופלאים חיסלו אותם, חיזבאללה, סוריה הלך להם הצבא, חמאס מפורק, הרצועת עזה נראית בדיוק, קיבלה בדיוק מה שמגיע, רק בסוף השבוע האחרון חיסלו את המחבל המתועב הזה. המצב הכלכלי, למרות שנתיים של מלחמה, תסתכלו במדדים, אנחנו סבבה לגמרי באופן יחסי למצב. אני רואה את המסעדות מפוצצות, למרות שיקר פה פיצוצים, אני רואה את המשחקים, אני רואה את הנבחרת, אני... כאילו, אתה יודע, זה עניין של כל בן אדם, שהוא מחליט כן, לראות, לא, אתה לא, מחליט לא, לראות לא, שיש פה איזשהו לא, צונמי מדיני, שבלגיה סונט אני... אותנו, אוי ובוי, זה באמת משפיע לי על היום יום, ואני מחליט לראות את הצד השני שאומר, נכון, לך... אני לא מתעלם מהקושי ולא מתעלם מחטופים, אבל לצייר פה את המצב, תעשה, אתה יודע, הייתי שבוע שעבר בתל אביב בערב, גש, אין לך מקום במדרכה למסעדה, מקום במדרכה, אנשים יוצאים ומבלים, שמחים וזה, ומילואים ניקים באים בסופו של דבר. אנחנו, ברוך השם, תפו, 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 ברוך השם, אנחנו במצב טוב מאוד.
אז אני נותן לך...
שלא לומר, תקופה של נס.
אז אני אומר לך...
שלא לומר.
אז אני נותן לך למרות זאת. זה למרות נתניהו. יש כאן עם חזק, ועם עם יוזמה, ועם עם מעוף, ועם עם כוח, ראינו את זה בשבר הנורא, כשנתניהו וממשלתו קרסו, נתניהו והמשרדים שלו קרסו, ביום השבעה באוקטובר ואחריו, היו כאן גופים אזרחיים מופלאים, שהיום תוקעים להם סכינים, שנכנסו לוואקום האדיר הזה.
מי אתה מדבר?
רגע, עשו, נכנסו
לוואקום. אלה שקראו לסרבנות?
נכנסו לוואקום, אחד מהם היה קולגה שלך באיזה תוכנית.
הקולגה שלי,
רגע, תן לי,
אחלה גבר שבעולם, עדיין, ארגון ש...
טוב, אוקיי, הם נכנסו לוואקום, הם נכנסו לוואקום, והם הסתערו על כל מה שצריך להסתער, והם חילקו מזון ואוכל וציוד למילואיניקים, ועשו מה שהמדינה לא יכלה. ולכן אני אומר לך,
היו פה מפונים שישבו מתם בלון שנתיים, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אייל נווה, אייל נווה ויפית ממנו את זה, בצלאל סמוטריץ' ממנו את זה, המדינה ממנה את זה. לא, אבל אתה לא יכול לתת,
טוב, תן לי רגע לסיים,
זה הדרג המדיני, הם האשמים במה שרע,
אתה לא נותן לי לסיים.
בבקשה, תסיים.
ואני אומר לך עוד פעם, אותם תעשה חיל אוויר, שבשבוע האחרון יצא לי לדבר עם כמה מהם.
אופה.
מהבחירים שבהם. ואני אומר לך שכמה... שמשרתים, שעכשיו שעושים את העבודה.
החיבור עם דובר צהל?
שכמה, לא, 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 ברמות הכי חברתיות שיכולות להיות, לא דובר צהל ולא נעליים. וכמה שהתפעלתי, ואין מי מאיתנו שלא התפעל, מהיכולות האדירות שלהם, אני אומר לך שאתה נחשף לעוד ועוד דברים, על יכולות הביצוע, על היוזמה, על התעוזה, על ה... אתה יודע, כי הרי בוא, בסוף, סתם לסבר את האוזן, מערכות, נגיד, המטוסים, יש מטוסים כמו שישראל מקבלת גם לשכנות שלה, נגיד, סעודיה, טורקיה, אני יודע מה, מצרים, שמקבלות נשק אמריקאי, אבל היכולות של טייסי חיל האוויר, היכולת שלהם באמת לסגור מעגלים, לעשות את הדברים האלה בצורה פנומנלית, לדעת לפגוע במישהו בעזה, ושני מטר ממנו יישב בן אדם, ואתה יודע מה, ינער מעצמו את האבק, והוא לא ייפגע, אלא רק אותו מנובל שכיוונו אליו את האש, אתה יסך אל האוויר, היכולת זאת מופלאה. ואני נזכר בימים, אני נזכר בימים, מה עשו לטייסים האלה? איך גידפו אותם? איך שתו להם את הדם? איך האשימו אותם בסרבנות, שאגב לא הייתה? איך אכלו להם את זה? ובסוף, כשיש הישגים מטורפים, מדהימים, מסמרי שיער שאין לי, מול לחיזבאללה, ומול איראן, ומול תימן, אתה יודע, תנסה לחשוב, אתה יודע, תימן, הרי לא הייתה במפת האיומים שלנו, הרי לא בנו עליהם, אני יודע מה התיקים בשנים האחרונות, כי הרי זה הייתה מדינה 2,000 קילומטר מאיתנו, מי בכלל להתעסק? תעסקו עם חיזבאללה, פחות מדי עם חמאס, כמובן, כמובן עם איראן, אבל אתה יודע, תימן, תחשוב באיזו מהירות הצליחו לבנות עליהם תיקים, כשבסופם, לפני כמה ימים, מסכלים שם כמעט את כל הצמרת התימנית, וזה מדהים, וזה, ואני אומר לך, וזה האנשים האלה,
כן.
הטכנולוגיה האדירה, הביצועים המדהימים, היוזמה, באמת הדברים...
זה רק הדרג הצבאי, זה לא דרג המדיני בכלל.
זה אותם אנשים...
זה לא דרג מדיני.
ששלמה קרעי ודומיו, העלובים האלה, העלובים האלה, שלמה קרעי ודומם, שלחו אותם לעזאזל, אמרו מי צריך אותם, שילחו ל... לא יודע למה. אז לכן, אתה יודע... מתהדרים היום בנוצות, מתהדרים היום בהישגים של אנשים, שהקואליציה הזאת, שראש הממשלה, עכשיו, אתה בא וטוען, שראש הממשלה, באמת, התנערו מהם, עכשיו, אתה בא וטוען, למה כל דבר בי, מה לעשות, הוא ראש הממשלה כאן, כשיהודה שלזינגר, או שקד מורג, מנהלת השידור המדהימה שלנו, יהיו ראש ממשלה, אז אנחנו נדבר עליהם, כי הם יהיו דומיננטים, והם יקבעו חיים או מוות, והם יקבעו שלום או מלחמה, והם יקבעו לגבי צעדים כלכליים, ולגבי כל הדברים, יפה. בטח ראש ממשלה דומיננטי כמו נתניהו, שבאמת יפה. מוקף בעדר של כבשים מבועלות, מוקף בעדר של שתקנים, מוקף בעדר של אנשים שכל מה שהוא רוצה, הם יעשו אחד לאחד, אז מה לעשות? אוקיי. על מי לדבר?
יפה.
על מי לדבר?
על מי לדבר? אין לנו
על
מי לדבר.
על סטורי לילה? מה הבעיה? נדבר קצת סטורי לילה.
נדבר. אנחנו נמשיך לדבר לא על סטורי לילה.
אגב, מישהו שולח לי, אפרופו המסעדות, כותב לי ככה, ידיעה מכלכליסט, יוקר המחיה כבר משפיע, ירידה של 30% בתפוסת המסעדות מתחילת השנה, זה שאמרת שהמסעדות מלאות, אז אולי התבלבלת וראית את המסעדות שולט שלך בבני ברק.
קודם כל, המסעדות שולט מפוצצות.
אוקיי,
שולט. לך גם לתל אביב, לך גם לתל אביב, יש המסעדות מפוצצות.
הנה, 30%
נסה למצוא לך מקום בסודוך בפתח תקווה במוצאי שבת, תראה איזה מפוצץ פה.
אבל אתה יודע, אתה בוחן את זה לאורך זמן, בלילה ההוא המסעדה הייתה מלאה.
זה לא...
יש נתונים, 30% ירידה.
זה עניין של הסתכלות יותר רחבה.
איזה רחבה, 30% ירידה?
בסדר, ננסה אחרי זה להזמין, ננסה אחר כך להזמין תור למסעדה, ותראה שהמצב הזה, תלך רגע לתל אביב, תלך לרמת גן, לך לגבעתיים, תראה אנשים בחובות, אתה מנהל פה כאילו איזשהו קמפיין, כאילו הכל נורא והכל נורא והכל נורא. הקמפיין היותר מעוות שלך הוא הקמפיין שבמסגרתו הדרג, ההבדל בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, מי שהוגן וענייני ולא לוקה בשנאה עיוורת והזויה לממשלה ולנתניהו, מצליח להסתכל על דברים נכוחה, מצליח להסתכל על הטייסים שלנו, עוד פעם, כפרטים, כאלופים מדהימים, באמת בלתי נתפס מה שהם עשו, וזה לא רק הם, גם הטכנאים שהם מזינים אותם, וגם מי שנותן להם את המידע, וכולם, באמת, כוחות, זרועות הביטחון שלנו זה אחד הדברים המדהימים. מגיע להם את כל הקרדיט בעולם. דרך אגב, מגיע לטייסים שישבו בכתבה של עומרי מניב, לפני, בתקופת הרפורמה המשפטית, ואמרו, אם זה יוצא לדרך, אני לא עולה על המטוס, אני מסרב פקודה, אני לא מתייצב, וכל הטייסים, המבוגרים, הפנסיונרים שהשתמשו בשירות שלהם והלכו ועשו מזה קמפיין, מגיע להם מכה על האף, מגיע להם ביקורת, ונגיד את הביקורת הזאת, לא להם שלום מוקרי, לא שלום מוקרי, לא עלוב, לא עלוב, לא צעקות, לא צעקות. מי שסירב, מי שזה, דרך אגב, אתמול ישב אחד מגדולי מעודדי אי ההתייצבות, אני, עזוב, נגיע אליו אחר כך? לא, נגיע אליו עכשיו, דן חלוץ, ישב אתמול באולפן, ויכולת לראות, אתה יודע, בדיוק את התופעה המכוערת, המגילה, היהירה, השחצנית, באמת, אני, אין לי אינטרס יותר מדי גדול לפרגן לעמית סגל, חוץ מזה שאני באמת מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית, אבל אתה יודע, אנחנו קולגות מתחרים גם עם הדברים הפוליטיים, וגם בין הערוצים, אבל מה שהוא עשה לו אתמול, זה בית ספר, זה תענוג, אתה ראית בן אדם שחצן, יש לנו את הקטע הזה, אני לא זוכר, יש לנו, את יודע, בוא נשמע רגע, בוא נשמע.
תראה, אתה לא מגנה, אתה פשוט לא מגנה.
אוי אוי אוי, איזה אסון.
לא, זה לא אסון, זה רק מלמד עליך, הרבה יותר משהו זה מלמד על הזעזוע.
עמית, 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 עמית.
דן.
אתה מכיר טרור יותר טוב ממני.
איך הוא שלף לו את זה? מפקד חיל האוויר, טייס, רמטכ"ל, מה זה רמטכ"ל? איך הוא שלף לו את התיק הזה של אבא שלך, באמת, אתה יודע, איזה רמת מתואבות, איזה חלעתיות מכוערת לדבר הזה, אבל זה בדיוק כל הסיפור כולו. הוא אומר לו, אתה זה האנשים האלה, השחצנים האלה, היהירים הזה, אני, אתה יודע מה ההלם שלי? שהאיש הזה אשכרה יושב באולפן. האיש הזה שהיה, באמת, ראינו את הביצועים שלו במלחמת לבנון, האיש הזה שהיה גירוש מגוש קטיף, אחד מהאחראים, האחראים, מה שנקרא, דם על הידיים שלו, של מי שגירש פה יהודים מרצועת עזה, והיום אנחנו אוכלים את כל הדבר הזה, זה פשוט דבר מדהים. ביבי, 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 רגע, 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 תכף תגיד לביבי אם ההצבעה לא הצבעה, עזוב את זה רגע, ביבי יצביע, בסדר. אבל זה הבן אדם שביצע, זה הבן אדם שגירש. באמת, בוא, לא היה זה רמטכ"ל מבריק, הבן אדם שדקה לפני מלחמה, מחר מניות. מחר מניות, גם דם על הידיים שלך, גם היית רמטכ"ל כושל, גם אתה בושה וחרפה, אתה עוד יושב באולפן, רגע, אתה יושב באולפן, אני אתן לך לענות, אני אסיים, אתה בכלל יושב באולפן, אתה בכלל מעז לצאת מהבית, אתה בכלל מעז להראות את הפרצוף שלך בציבור, הרי בן אדם שדם על הידיים שלו בצורה הזאת, שיש לו אחריות, גם אז, וגם עכשיו, כחלק מתנועת המחאה, בן אדם הזה קרא לאי התייצבות, בכל רגע אפשרי שהיה לו, לפני הרפורמה, לפני 7 באוקטובר, כל רגע שהיה לו, הוא קרא לאי התייצבות, אדם על הידיים שלך, איך אתה מעז לצאת מהבית בכלל? באיזה עולם בן אדם כזה בכלל מקבל במה באולפן? וזה בדיוק הסיפור כולו. לא רק שהוא לא מתבייש לצאת מהבית, לא רק שהוא לא מכה על חטא, לא רק שהוא לא מתנצל, הוא עוד מעז להגיע לבן אדם כמו עמית סגל שעוד התריע, הוא עוד החזיק בעמדות ימניות, הוא אמר את הדברים האלו, התריע, ואתה מעז להיכנס בו, וזה כל הסיפור כולו. ישבו פה במתכל הזה של דן חלוץ, האנשים האלה של פעם, זה לא המתכל של היום, עם מוגדיונרים ומפקדים מדהימים, המתכל ההוא של השחצנים ושל היהירים ושל של הקונספציה וכל האנשים שהיו בהכלה וכל הדברים, האנשים שהמליצו, חבל שלא שמעת את הרעיון של יוסי כהן בזה, אולי נדבר עליו בהמשך, איך יוסי כהן, ראש המוסד, אמר, אני הצעתי לאביב כוכבי לצאת לחיסולים של קאסם סולימני, של חיזבאללה, עכשיו, אתמול הוא התראיין על זה, וראש הממשלה לא תמיד אחראי, יאללה, כל הערכות מצב אוקיי, שראש אמן והרמטכ"ל הביאו, הם לא רצו להיות התקפיים, היה פה חבורה של קצינים שלא רק שהם לא עשו, לא רק שהם אחראים, לא רק שהאדם על הידיים שלהם, הם גם מעזים עוד היום לצאת ועוד לבקר את הממשלה, זאת בושה וחרפה.
טוב. תשמע, אני לא הולך להגן כאן על דן חלוץ, אבל אם אני הייתי מתראיין, אם אני הייתי מתראיין במקומו, אני הייתי אומר דבר אחד, כולכם, מישהו בא כאן בטענות לחיל האוויר? מישהו בא כאן בטענות לטייסים? הרי זה הערך המוסף שלנו, אדון שלזינגר, אתה מקשקש קשקושי קשקושים. אתם צריכים, אתם לצחצח כל בוקר את הנעליים של הטייסים שלנו, שזה הערך המוסף, לא יעזור כלום. זה הערך המוסף. אתם עוד מתיחים דברים בטייסים אחר.
מי מתיח? מי זה אתם?
תן לי עכשיו לענות.
מי זה אתם? אני לא מתיח.
תן לי לדבר.
מי שהיה סרבנות.
עכשיו סטוק.
מי שהיה בסרבנות.
אתה מוכן
לשתוק? אבל אתה לא מדייק.
לא, לא, לא.
אני בעד הטייסים.
אתה מוכן?
אני בעד הטייסים, אני אמרתי, זה גיבורי על. מי שסירב צריך לקבל ביקורת. בבקשה, תמשיך.
טוב, אתה מפריע ואני אפריע לך.
הכל בסדר, אבל אתה לא יכול... אבל אתה לא יכול...
לא, אני לא אתן לך לדבר.
אתה מעוות את מה שאני אומר.
אני אומר לך
עוד פעם. אף אחד לא נכנס בטייסים.
לא מתייחס אליך.
מי שסירב, נכנסים בו ומבקרים אותו.
לא מתייחס אליך. אני מדבר על התופעה. לא הייתה סרבנות. טייסים הסתערו, הסתערו על הבסיסים, הסתערו על המטוסים, הסתערו על תאי הטייסים, ועשו עבודה במלחמה הזאת מדהימה, פנומנלית, הכריעו בהרבה זירות את הקרב, כמו מול חיזבאללה, כמו מול איראן, כמו מול תימן, עוד לא, חטפו שם מכות קשות, לא הייתה שום סרבנות, לא היה שום דבר, מדובר בפטריוטים הכי טובים, באנשים הכי טובים, אני חושב שאף אחד לא יקשקש לי, רגע, אבל גולני, כולם מצוינים, כולם קדושים, כולם מעולים, אבל מה לעשות שהערך המוסף שלנו, מדינת ישראל, על פני אויבינו מסביב, זה היכולות הפנומנליות של חיל האוויר, ולבוא, ובאיזה זכות, ודיברו, מדובר באנשים מופלאים, ואתם האחרונים שיכולים בכלל לפתוח את הפה, כי הממשלה הרקובה שנמצאת כאן, כמה מהשרים דיברו אליהם בצורה הכי מבזה, הכי, אתה יודע, עכשיו, אני אומר, תשמע, אמרת לך, דיברתי, יצא לי לדבר במקרה השבוע עם כמה וכמה טייסים. בוא תשמע מה הם אומרים על החלטות של ממשלה, בוא תשמע מה הם אומרים על החלטות לגבי חטופים, בוא תשמע מה הם אומרים לגבי ההחלטה של נתניהו לא לקבל את היוזמה, לא לקבל את התשובה של חמאס, לשחרר 10 חטופים, ללכת לעסקה חלקית. עזוב, אני אומר לך, אין לך מושג, אבל הם עושים את מה שאומרים להם לעשות, והם מקיימים את הפקודות, גם אם חלק מהם לא שלם ולא זה, עושים את זה במסירות אין קץ, במקצועיות אין קץ, באמת באופן מעורר השתאות. לכן אני אומר, איזה סרבנות, איזה קשקוש, איזה סיפורי פוגי. עכשיו, שאתה חוזר על שקר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה מתקבע באופן שאנשים שמקשיבים, באמת אנשים מצוינים, אזרחים טובים, שיושבים מאזינים לתוכנית שלך, אני יודע מה, בערוץ 14, או לכל מיני שטויות אחרות, משתכנעים מבינים שבאמת הייתה כאן איזו תופעת סרבנות, לא הייתה שום תופעת סרבנות בקרב חיל האוויר, ולטעון את זה, זה לעשות עוול לאנשים הכי טובים. ואני אומר לך עכשיו, אם נעבור, אתה יודע, אתה אומר, נתניהו, אם נעבור בכל זאת, נו, מה לעשות?
בסדר, בסדר, תמשיך, כל בסדר.
מה לעשות?
אני מעדיף לדבר לנתניהו מאשר שאתה עושה במניפולציה שלך על הטייסים.
מה אתה מבלבל את המוח?
כאילו כל הצד הימני יצא נגד הטייסים, יצאו נגד סרבנים, ונגד אנשים שהודיעו על התייצבות, ועל הפנסיונרים שהשתמשו בטייסים כדי לעודד התייצבות, ואף אחד לא תקף את ה...
אותם פנסיונרים, תן כבוד, יהודה, תן כבוד.
הכל בסדר, אני...
אותם פנסיונרים, קודם כל אתה גם תהיה פנסיונר.
אמרתי לך, זה לא קשור, הפנסיונרים של חיל האוויר.
אתה מדבר על פנסיונרים באיזה...
אל תתפס למי...
באיזה קונוטציה...
לא, אל תעשה את המניפולציה בשקל 90, אתה בחיית צערי, נו.
לא, אל תדבר לי על פנסיונרים.
אל תעשה מניפולציה בשקל 90.
זה כמו שאינון מגל... המניפולטור יושב שם וצוחק.
פנסיונרים של חיל האוויר, קצינים בדימוס, אנשים שהשתמשו בזה שהיו בחיל האוויר לצרכים פוליטיים, אנשים שירבבו את חיל האוויר לצורך סרבנות, לא הטייסים הגיבורים שלנו.
יש איזו נטייה, קודם כל אותם פנסיונרים, של נעליך שוב מעל רגליך, אתה והמניפולטור הקטן הזה
שלך. גם אמירם לוין הוא פנסיונר והוא עושה נזק בעולם, וגם את חלוץ.
טוב, אתה לא תדבר, אתה בפעם הבאה תדבר, אני אפריע לך.
גם חלוץ עושה נזק בעולם.
אוקיי, 100%. אז אני אומר לך עוד פעם, גם אתה וגם המניפולטור הקטן הזה כאן, שיושב, אינון מגל, שמדבר על אנשים, הפנסיונרים והקשישים, אתה יודע, הוא צוחק על אנשים, פרסם לפני איזה כמה ימים, שממוצע גילאים של המפגינים זה 75, הלו, הלו, חודש הבא נתניהו בן 76, באוקטובר הוא בן 76, מה אתה לועג על אנשים בן 75? ומה קרה? אנחנו לא נגיע בעזרת השם לגיל 75, ולגיל 76, והלוואי יותר, מה אתה לועג? מה זה, זה? האבות של אנחנו לא מגיעים לגילאים כאלה, מה זה הפנסיונרים והקשישים? זה לצורך העניין.
הפנסיונרים זה אנשים שיצאו מחיל אוויר.
אוקיי,
לא קשישים, אל תעשה מניפולציה כמו אתה עושה מניפולציה על הטייסים הסרבנים. הטייסים הם גיבורים, אלו שסירבו, הם עשו.
הם לא סירבו, כי הם לא טייסים פעילים.
אוי, נו, הם עודדו התייצבות.
אז אני אומר לך עוד פעם, הטייסים האלה שאתם לועגים להם, הפנסיונרים, מה שאתם אומרים, היו הטייסים שלנו במלחמת יום כיפור, ועוד במיליון וחצי גיחות לכל רחבי המזרח התיכון, בעיקר לבנון, ועשו עבודה, וסיכלו פיגועים, וסיכלו איומים, אז די ללעוג להם, ודי להקטין אותם, ודי לעשות מהאנשים המופלאים האלה, אנשים, זה פטריוטים ישראלים, אדירים, ובסוף הם, והמוסד, והיחידות הטכנולוגיות, 8200 ואחרים, הם השכל, והמעוף, והיוזמה, והמתמטיקה, והחינוך, אלה הם, ורק הם, הערך המוסף שלנו, על פני יריבנו, אויבנו, שלחלק מהם כאמור, יש את אותן מערכות נשק, שהאמריקאים מספקים, אבל אנחנו טובים יותר בזכות השכל, בזכות היוזמה, בזכות אותם אנשים מופלאים, שקרעי, ולפרקים גם נתניהו, ועוד שרים כושלים ועלובים, שלא יכולים לצחצח להם את הנעליים, ביזו, והשמיצו, וגידפו, והטילו עליהם כל עלילה שיכולה להיות, מה לעשות? זה המצב. שנתיים אחרי אנחנו רואים מי עשה את השינוי במזרח התיכון, ומי ישב וקשקש. ואני אומר לך שכל ההישגים שאתה מדבר עליהם, למרות המסעדות, אמרת לך יש ירידה של 30%, כל ההישגים זה למרות בנימין נתניהו. אני אגיד לך פעם שלישית, למרות בנימין נתניהו. 100%.
הרביעי באוגוסט 2023, אומרים מניב, נראה לי בחור שאתה ואני מעריכים, המשבר בחיל האוויר, הדיון הסגור של הטייסים, מאות לוחמי האוויר שבחרו להיעדר משירות מילואים בשבועות האחרונים, התכנסו למפגש מיוחד ודנו בצעדים הבאים של המחאה. לטענה, הנתונים שמפרסם צה"ל, כשירות הצבא אינם משקפים את המציאות. מאות אנשי המילואים, סדר? אז זה בדיוק העניין. אתה יכול להמשיך לעשות את המניפולציות ולצוק שלום או קרי כמה שאתה רוצה. אנחנו בוחנים את העניין הזה בצורה מאוד עניינית.
אנחנו, מי זה אנחנו?
אנשי ימין שפויים.
אתה והצוות של סטורי לילה?
אני אנשי צוות סטורי לילה, והרבה מאוד אנשי שפויים.
אנחנו בוחנים.
הרבה מאוד אנשי ימין שפויים.
אנחנו בוחנים את הטייסים.
יודעים להעריך מאוד, מאוד, מאוד.
תודה רבה, באמת.
את הטייסים שלנו הגיבורים.
חברים, יש המון פרסומות שחצות לדיווחי תנועה.
רק שנייה, ויודעים במקביל, מאוד מתרגשים הדיבורים שלך.
ויודעים במקביל לבקר את חלוץ ואת שאר
אנשים השחצנים האלה, היהירים האלה,
בעלי הקונספציה, שאתה...
לך לא הייתה קונספציה.
כן,
אבי הקונספציה
כן.
זה הבוס שלך.
הקונספציה.
הבוס שלך, נתניהו.
17
שנה ראש ממשלה, אבי הקונספציה.
סמוטריץ', ליברמן, נכון? מיכאל בן ארי, לא, 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 אנשים לא שהזהירו ואתם קראתם להם הזויים.
אבי הקונספציה זה בן אדם אחד.
אנשים אלה שחזרו היטב. ובמקום זה חלוץ. חלוץ. במקום למכור מניות עוד הולך לצחוק על
המצגל. אבי הקונספציה זה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר.
כבוד לטייס כמו דן חלוץ. יהיר
ושחטן.
וזה בדיוק היה. הוא וגם אמירם לוין. וכל האלופים. ובוגי יעלון שבכלל כנראה ירד מדעתו ומלכלך על ישראל בעולם. אז אתה עושה להם כבוד. אין לי כבוד. אין לי כבוד לאנשים שהולכים ומזיקים למדינת ישראל. לא אכפת לי מה הם עשו בצבא. יש לי הרבה יותר כבוד לסמל ראשון בגולני מאשר לבוגי יעלון. הרבה יותר כבוד לסמל בהנדסה קרבית מאשר
חלוץ ואבירם לוין וכל החבר'ה האלה לא היו ראשי ממשלה. מי שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר זה בן אדם...
מוציאים את דיבת ישראל רעה. זה אנשים שהם
מושה. יאללה, נהנה דיווחי תנועה.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, בוקר טוב.
בוקר טוב חברים.
והבוקר שני שיגורים מחאן יונס לכיוון עוטף עזה, נתיבות, יורטו, אבל תגיד לי, איך זה קורה? כמעט שנתיים?
לא, אחד יורד ואחד נפל בשטח פתוח.
אוקיי.
איך זה קורה? יש להם, נשאר להם עוד כמה שרידים של טילים. יכול להיות שיגור. זה לא כזה מורכב, אתה יודע, בסוף זה באיזשהו חצר, באיזשהו מתחת לזה שיח, מניחים את המשגר שחצי קבור באדמה. ובהינתן ההחלטה לבצע את הירי, הם מבצעים את הירי הזה.
יש לנו הערכה עוד כמה כאלה נשארו להם, אבי?
בודדים, כמה עשרות בודדות.
כמה עשרות?
תראה, ואני רוצה לצטט לך את דובר צהל לשעבר, רונן מלליס, בכיר באמן לפני דובר צהל, שמצייץ כך, מישהו חושב שזה סביר שאחרי שנתיים של מלחמה יש עדיין טפטופים לעוטף? מה עם תושבי העוטף? מי עומד בראש הכישלון הזה? זה לא כל כך מובן מאליו, אתה יודע, אתה מתייחס לזה כאיזה מין גזירת גורל, עדיין שנתיים, אנחנו בתוך עזה, נלחמים, מסכלים, ועדיין ממשיכים לראות, זה לא דבר כל כך טבעי, לדעתו של, אתה יודע מה, תת אלוף במילואים רונן מנליס.
תראה, אם אתה חושב שאתה תגיע לקלצ'ניקוב האחרון, למשגר האחרון או לטיל האחרון, אז אתה טועה. עכשיו עוד לא ישלט את עצמו בעניין הזה. גם בלבנון, עכשיו, יש אלפי טילים שצהל עוד לא נגע. הוא יוצר תשתית, הוא יוצר תשתית של מאזן אימה, הוא יוצר תשתית של לפגוע הרתעה וכיוצא בזה, כדי למנוע את השימוש באותם טילים. גם באיראן נשארו אלפי טילים. שלא יורים, אז עדיין לא אומר אחרי מבצע עם כלבי, אז בסוף צריכים להסתכל על הדברים ולראות איך בונים את התוכנית לעתיד. זה שיהיה להם, יהיה להם. זה שהם ירצו לייצר, הם ינסו ויצליחו גם כנראה לייצר חלקי טילים וטילים ומשגרים. השאלה איך אתה מונע מהם לבצע את הירי הזה, איך אתה יוצר להם סך של איום, שאם הם יראו את הטיל, הם ייפגעו בצורה כל כך קשה שהם יחשבו שבע פעמים, כדאי הם בכלל לחשוב. לבצע ירי
ואפרופו,
של...
אפרופו מה שאתה מדבר, אנחנו בתוך מרכבות גדעון ב' וצהל בימות האחרונות, בפעולות ריכוך, הורדת בניין, והמשך פעולות כיתור עזה, מה, לאן זה הולך, מה השלבים הבאים, מה קורה עם האוכלוסייה מהעיר עזה, שעד היום בין לערכות, בין 40 ל-60 אלף עזתים פונו, בניגוד לציפיות שחשבו שיהיה יותר?
אז קודם כל אנחנו רואים שגם הכנסה של הבניינים האלה נועדה בעצם לפתוח את המהלך של הכנסת כוחות לתוך העיר עזה. אז אם אנחנו שומעים ככה את הדברים של דובר צהל בעניין הזה, אז הבניינים האלה שימשו מטרות של ארגון חמאס, הם שימשו את חמאס בין היתר גם בתצפית, גם בצליפה וגם מתחתם.
היו מנהרות, הבניין הסוסי הזה לפי דובר צהל, היה שם מנהרות, זה לא...
בואו נגיד לך סוד קטן. מתחת לכל עזה יש מנהרות. איפה שאתה תזרוק מטבע, אתה תמצא שם מנהרה. השאלה באיזה עומק ובאיזה נתיב היא חוצה. אז כמעט כל העיר עזה מלאה במנהרות, זה אחד האתגרים שיש לצהל בעניין הזה. וכן, אני חושב שהשיתוח של הבניין הזה נועד קודם כל גם ליצור הרתעה ותודעה לציבור העזתי, חבר'ה, אנחנו רצינים, קחו את הרגליים שלכם, את הפקלאות ותנו דרומה.
איך, גם... מה הסבר שעדיין לא, אין את הנהירה הגדולה שכל כך רצינו שתהיה מהעיר עזה?
מכמה הסברים, יש, קודם כל הם גם הם מבינים את לוח הזמנים של צהל, הם רואים שכרגע צהל עוד לא העביר את הכוחות הסדיר לשטחי הכינוס, ייקח עוד שבוע, 10 ימים, והם מבינים שזה עדיין לא ממש בפתח, זה ייקח עוד כמה ימים. יש להם תקווה שאולי המתן יביא למצב של סיום המלחמה, וכמובן, הלחץ שחמאס מפעיל על האוכלוסייה, אנחנו רואים
תמונות של בקות. תגיד לי, לגבי לוחות הזמנים, אתה יודע, אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ שלא מפסיק לדבר, אומר כך, אומר אחרת, כמעט מגביל את ישראל לסדר גודל של שבועיים, משהו כזה, הוא אומר את זה, של בום וגמרנו, והרי אנחנו יודעים, זה בדיוק, שמענו את הרמטכ"ל, זה לא יהיה בום וגמרנו, אז איך זה בכל זאת מתכנס בין הדרישה כמעט אולטימטיבית של טראמפ לסיום מהיר של המלחמה, לבין הצורך לעבוד הרבה הרבה זמן כדי לתאר, כדי להשתלט?
תקשיב, כדאי להקשיב גם לקולות של המטה הכללי. המטה הכללי אמר, חבר'ה, אפשר להגיע לעסקה גם עכשיו. אנחנו לא חייבים להיכנס לעזה. זה דבר אחד. הרמטכ"ל אמר זה מהיום הראשון, הוא אומר את זה כל הזמן. אני חושב שזה מתכנס גם לאוזניים של טראמפ. עכשיו, ביבי רוצה לעשות פעולה של כיבוש עזה, של הוריד את הבניינים, לעשות את הפעולת רעבה הזאת, של הנה נכנסנו לעזה, הנה דחינו, הנה מצאנו את
ה... אבל אבי, למה אתם, אתה לא הראשון שאומר את זה, למה אתם קוראים לזה פעולת רעבה? אם הרי אתה אומר שיש שם אמצעי לחימה, והיה שם עמדת תצפית של חמאס, ברב קומות, מנהרות מתחת, למה זה לא, למה אתה לא קורא לזה סיכול טרור? למה אתה קורא לזה פעולת רעבה?
כי אם תחזור להתחילת ההקלטה, שמה שדיברתי בהתחלה, אז אמרתי קודם כל לגבי הטילים, לא נגיע לקלט שניקוב האחרון, לא נגיע
לטילה. לא משנה, אבל שם יש טרור.
רגע, שנייה, אתה שואל שאלה, אז אני אמנך את התשובה. ואמרתי, הפתרון הוא ביום של אחרי, של ליצור את המאזן, שגם אם יש להם את האמצעים, הם לא ירצו לבצע את הירי הזה לעבר שטח ישראל. הרי אנחנו לא נגיע בסוף לטיל האחרון, לא נגיע למנהרה האחרונה. גם אם נהיה בעזה, וגם אם נחפור אותה, וגם אם נרוס את הבניינים, וגם אם נפגע במאות מחבלים, עדיין נשארו כמה כאלה שבסוף יוכלו לשגר את הקסאם או את הרקטה, או שיוכלו לבצע ירי לעבר הכוחות. זה, רגע, שנייה.
אתה יודע, אבי, זה כמו שאמרו, אבי, זה כמו שאמרו על המחבלים. אחד ההישגים הכי מדהימים של צה"ל בסוף השבוע הזה, זה היה את החיסול של המחבל הזה, המתואב, שנכנס למפלסים וציצה להורים שלו, ואמר
עשרה ימים.
אז אני אומר, זה בסוף, העובדה שאתה יורד להם לחיים, ושיש לך צוות כזה נילי, שנוקם ונותר ולא מרפא מהם, ואתה נכנס, זה חלק מיצירת ההרתעה, והורדת הבניינים האלה. לא, מפליא אותי שדווקא הכתבים הצבאיים כל הזמן משדרים איזשהו מורך כזה של... זה לא תגיע. מגיעים לבניינים, מורידים אותם, סבלנו. דרך אגב, סתם שתלו, על פי מה שנקרא גורמים בכירים בקבינט, אין דדליין מארצות הברית. ארצות הברית אומרת, אין מה לעשות, מה שאחרות החטופים, תיכנסו, תעשו מה שאתם צריכים ותסיימו עם זה. זה הכל, אין דדליין של שבועיים, אין חיה כזאת.
מה שאני מנסה להסביר לך, שאת כל הדברים האלה אפשר לעשות,
גם שאתה מקבל את כל החטופים, וגם שאתה לא נמצא בתוך עזה, כמו יהודה ושומרון.
ברור, לקבל את החטופים, אין עבורויות,
תגיד לי, שאלה, ובוא נדבר על שאלת של היום שאחרי. נכנסנו, קטשנו, ייכנסו לא עלינו חיילים, לתוככי העיר עזה, ובאיזשהו שלב זה ייגמר. מה יהיה ביום שאחרי? הרי הצבא מזהיר מפני ממשל צבאי שכבר קורה בפועל. מה יהיה באמת בשאלת היום ביום שאחרי בעזה?
אז השאלה שמה שיהיה ביום של אחרי, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את...
שואל אותך.
שואל אותך. אז אני עונה לך. אם אתה מקשיב לדברים של סמוטריץ' ובן גביר וסטרוק, מבחינתם החזון זה טרנספר מרצון של רבבות עזתים, פינוי השטח והקמת התיישבות ישראלית יהודית, שלוש ממני...
נתניהו אמר באנגלית שזה לא ריאלי, ולא אין שום כוונה לישראל לחזור להתיישב, אז עזוב את זה, זה לא אפשרות ריאלית. אמר נתניהו באנגלית, לא בעברית, כי הוא לא רוצה להרגיש את הבייס, כן.
אתה יודע כמה דברים נתניהו אמר בעברית, בהונגרית, באנגלית, ולא יודע מה, ודברים קרו בדיוק כהפוך.
בהנחה ריאלית שלא תהיה התיישבות מסיבית בעזה, מה באמת תהיה?
אני חושב שאם תשאל את שלנזינגר, הוא יגיד לך שתהיה התיישבות מסיבית בעזה.
לא, אני לא חושב. לצערי הרב, אני לא חושב.
אז מה בכל זאת תהיה? נכנסנו, קטשנו, תיארנו, השתלטנו? מה עכשיו? נשארים שם עד קץ הימים כדי לשלוט ולקיים שם ממשל צבאי על כל המשתמע? חיילים הרוגים, מיליארדים? או שיש משהו, איזה פתרון אחר?
אז יש שם, במקום דרוך, מה שנקרא, אתה תיכנס, תצטרך לשלוט ב2.5 מיליון עזתים, או 2 מיליון עזתים, לא יודע כמה יש שם בדיוק, תצטרך לשלוט, ותחכה שמישהו יחלץ אותך באיזשהו...
ממשל צבאי, בקיצור. אבל יש כאן, אז היינו ממשיכים, אבל שר כאן...
יש עוד הרבה מה לומר.
שר כאן לוחץ לסיים, אנחנו...
תודה
רבה. מתפרסם עכשיו רעיון עם תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים, אדם שהיה בבוקר הטבח בכפר עזה,
נמצא
בידיים חשופות, וישראל שומר, האיש, ראש חטיבת המבצעים כאמור, רואה מהבור שבו הוא נמצא את כל הזירות, מעזה ועד איראן, לא מוכן באותו רעיון להתחייב שהמבצע לכיבוש עזה יביא להכרעת חמאס, אומר שייתכן ונידרש גם למרכבות גדעון ב' וגם למרכבות גדעון ג', ועכשיו תבין, זה לא דן חלוץ, וזה לא אלוף ההוא לשעבר, וזה לא הפנסיונר ההוא, זה איש יושב בבור, אמון על כל המבצעים בכל הזירות, אומר, רבותיי, אולי נצטרך עוד ועוד ועוד מבצעים, עד קץ הימין, איך אמר רבי אשכנזי, עד אחרון הקלאצ'ניקובים,
ועד אחרון... נמשיך לדבר על... בליל מסרים המחלישים האלה.
טוב, אוקיי, נפטר גם את ישראל שומר.
לא, אני אומר, בואו נמשיך לדבר על זה, מיד אחרי הפרסומות והחדשות. כן, אפשר, כנס, למה לא? כנס, אפשר, התחלנו, שעה שנייה, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים, מה נשמע?
ובחדשות... שמענו ידיעה, דעתי, די מצמררת, הודעה משותפת שמוציא שר הביטחון ישראל כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', השניים מכריזים על הקמת ועדה ציבורית משותפת להרחבת המענה הלאומי לשיפור הטיפול ושיקום פצועי ופצועות צהל. טוב, זה בסדר, על רקע הגידול, חסר התקדים במספר הפצועים במלחמת חרבות ברזל. עכשיו אני אגיע לפואנטה, על פי הערכות אגף השיקום במשרד הביטחון, עד שנת 2028 יטופלו באגף 100,000 פצועים. 100,000 פצועים, בהם כ-50,000 פצועי נפש. מדובר בגידול המהיר ביותר בהיקפי הפצועים בתולדות מלחמות ישראל. עכשיו תראה, זו הייתה מלחמה מוצדקת, וזו הייתה מלחמה אולי מהמוצדקות, היו מוצדקות כמוה, אבל היא באמת בטופ של המוצדקות אחרי השבעה באוקטובר. אבל אנחנו כבר אחרי 700 יום, ואנחנו אוטוטו מציינים שנתיים, והמלחמה כעת היא מיותרת, והכניסה הצפויה של חיילים סדירים, כשמילואימניקים מחליפים אותם, לתוך עזה היא מיותרת, והצבא רוצה עסקה, והצבא חושב שמצינו כמעט את כל הדברים שאפשר למצות, ולכן דיברנו על זה בשעה הראשונה, אנחנו הולכים לדבר על דברים אחרים בשעה השנייה, אבל אתה יודע, גם נוכח מספר הפצועים הזה, גם נוכח מה שאנחנו רואים בעולם, עזבו את ההפגנות, שזה דבר לא סימפטי, אבל זה בסוף אולי נוגע לאפשרות שלנו לטייל בעולם באופן חופשי, ולא להתעכל בכל מיני מפגינים מטונפים שצורכים עם כפיות נגד ישראל ונגדנו ונגד כל מישהו מריח ישראלי, זה הולך להיות דברים הרבה הרבה יותר חמורים, וכל אחד מאיתנו ירגיש את זה, החרמות שהולכות לי פה, שכבר נופלים עלינו. אני, אין מגזר שאני לא מדבר, רפואה, עסקים, הייטק, תרבות, ספורט, שלא מספרים לי אנשים הנוגעים בדבר, שכבר מרגישים את החרמות, ואת הסנקציות, ואת ה... ש... ובסוף, אתה יודע, מעבר לבידור שיכול להימנע מאיתנו, אם היא נורחק מכל מיני פסטיבלים, או אירועי הספורט שיכולים לפגוע בנו, אם נורחק מכל מיני מפעלים ספורטיביים, בעיקר כדורגל, זה דברים שיפגעו לנו בכיס ובכלכלה, כי חברות יהיה להם קשה מאוד להתקיים כאן, ורופאים יהיה להם קשה מאוד להתפתח, וחברות שעוסקות במדע יהיה להם קשה מאוד להתפתח, והדברים האלה גם הם צריכים להיכנס לסך השיקולים של בנימין נתניהו, שמשיקולים פוליטיים, 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 גם אישיים, אגב מחר המשפט שלו מחודש, זה הכי מטריד אותו מהכל, שיקולים פוליטיים, הישרדותיים, משפטיים, ממשיך את המלחמה הזאת, רצה עסקה חלקית, אמרו עסקה חלקית, החמאס נתנו להם תווכות, אז הוא עכשיו רוצה עסקה מלאה, אומרים עסקה מלאה, אז הוא לא עונה, הוא רוצה להמשיך את המלחמה, ואנחנו מגיעים באמת, אתה יודע, הידיעה העצובה הזאת, על 100,000 פצועים, מתוכם 50,000 פגועי נפש, זו ידיעה שצריכה לזעזע את אמות הסיפים, באמת זו ידיעה שצריכה להגיד, חלס, מספיק, צריך להחזיר את הצבא לאן צריך להחזיר, להתייצב במלוא העוצמה על גבול הרצועה, לא להכיל יותר הפרות, לא להכניס כסף, לעשות להם על כל הרמת ראש, בומבות בראש, אבל לחזור, לתת לצבא להשתקם, לתת לחיילים להשתקם, לתת למלות סדקים, למלא מלאים, לעשות את כל מה שדרוש לצבא אחרי שנתיים של מלחמה בשבע חזיתות, מלחמה קשה, ארוכה, מייסרת, אתה יודע, יש כאן סדירים שבאמת מהיום הראשון נלחמים ויוצאים פעם בשבועות הביתה וישנים וחיים בתנאים לא תנאים, וזה צריך להסתיים. כי אתה יודע, אתמול איש, אתה, מה נגיד, לא מעריך, אלוף במילואים ישראל זיו, שאני מאוד מעריך, ודוקטור אייל חולת, הדברים שמתקדמים, זה נתנו סקירה על המכות שחטף חמאס מאז תחילת המלחמה, והוא חטף מכות שאף אחד מאויבי ישראל לא חטף עבר, בגריאת יכולות, בגריאת מפקדים, בחיסול, מלמטה עד למעלה, באמת אפר ואפר, אפר ואפר נשאר מהארגון המזורגג הזה, וזהו, צריך להגיד, עשינו מה שעשינו, מעכשיו זה כבר לקטוש את מעמדה של ישראל, לקטוש את הכלכלה הישראלית, לקטוש את היכולות שלנו לחיות כמדינה שרוצה להיות חלק מהעולם המערבי, לסחור איתם, כל הדברים האלה, צריך לסיים.
ברייקינג ניוז מסעיר, מטלטל, בפרסום ראשון ובלעדי. אין ישראלי שרוצה מלחמה. אף ישראלי לא רוצה מלחמה. מלחמה זה רע, שלום זה טוב. בריאות זה סבבה, חולי זה נורא. אין ישראלים שרוצים מלחמה, אין מילואימניק שרוצה מלחמה, אין בן אדם אחד שפוי שרוצה מלחמה. אבל, ופה הוא מתחיל, אבל אני דרך אגב לא יודע. לא מומחה צבאי גדול, דרך אגב, לאחרונה אני גם שומע את הכתבים צבאיים, ואני גם מבין שהם גם לא כל כך מומחים גדולים, צבאיים גדולים, אבל בסדר, בוא נעזוב את רגע את העניין התקשורתי בצד. אני כל, אתה יודע, אני כל הזמן שומע, סתם כהדיוט כשומע חדשות, אני כל הזמן שומע את הדיווחים, איך שבוע שעבר הורדנו את אבו עובדה, כמה כלי נשק מצאנו בצפון הרצועה, מה התחבא ברבי הקומות, איזה מחבל אב ומתונף שצלצל לאבא שלו והתפאר, הרגתי עשרה, תפתח את הוואטסאפ, הרגתי עשרה יהודי ויריתי באישה ואני משתמש בטלפון שלה, חוסל רק עכשיו. ועוד זכירה, רק לפני ממש לא מזמן, שאמרו גורמי הצבא של, שחיסלנו רק 30 או 35 אחוזים מהמנהרות בעזה ועדיין נשאר שם. עכשיו, תקשיב, סרי, זה לא סקופ גדול שמדינת ישראל, שאנחנו חפצי שלום, אבל יש לנו אויב בצד השני שרוצה להרוג אותנו, שרוצה להשמיד אותנו. אני כבר לא מדבר על סיכול, אתה יודע מה, אני אפילו מדבר גם על עניין של, יותר מזה, של נקמה. גם צריך לנקום בהם בצורה הכי ברורה, בכל המחבלים, הנוחבות המתואבים. דרך אגב, אני שמעתי שבדיווח האחרון שהמחבל הזה, לא זוכר את שמו, היה לו איזה שם מצחיק כזה, עטפנה, עוטפנה, שצלצל להורים שלו, חוסל ביחד עם המשפחה שלו. זה מאוד משמח, זה טוב מאוד. כמה שיותר, וזה בדיוק לכל מה שאומרים האנשים ששפכו מים אדומים על הבית של הרמטכ"ל, דרך אגב מה קורה איתם, הם נעצרו כבר, הם כבר יושבים בכלא, צריך לבדוק את העניין הזה. שכל הזמן הם מסרבו והם מסרבו, אבל עזוב רגע את הדבר הזה, יש לי בעיה עם הנרטיב שלכם, לא עם העניין של מלחמה, עם הנרטיב. אם אני עכשיו אחד המאזינים מטעם החמאס, שמקשיב ועוקב אחרי מגמות בתקשורת הישראלית, אני חוגג ופותח שמפניות, כי כל מה ששומעים מהנרטיב של הצד שלכם, זה רק בואו נפסיק ונורא ורע, וישראל זיו אמר שדי, וכולם אומרים שדי ודי ודי, כאילו לא אנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון, מול חבורה של פלנגות עלובים, שאנחנו צריכים להרוג אותם, להשמיד אותם, לנקום בהם, ואתם כל הזמן מקום לתפוס את הצד החזק, ולהגיד להם, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה,
עד כזה מלחמת
רגע, רגע, 20 חטופים, או שהם פה תוך שבוע, או שאנחנו עדיין ממשיכים להשמיד אותם. תתפסו את הנרטיב הזה, תחזקו, אל תחלישו.
בוקר טוב לרננה גומה יעקב.
בוקר טוב.
שני ילדי האור ויגיל נחטפו לעזה בשבעה באוקטובר ושוחררו בעסקה הראשונה, וגושתו של יאיר יעקב שנרצח בשבעה באוקטובר וגופתו הושבה לישראל ביום ה-614 למלחמה במבצע באזור חאן יונס.
אכן. ואימא גם של שיר שרק ניצלה מהטבח, בקטנה.
כן. קיבוץ נירות ציין כמו כולנו בשבוע שעבר 700 ימים למלחמה.
כן.
תספר לי קצת על ניר עוז, אחרי 700 וכבר שני יומיים, כן.
כן. קהילת ניר עוז היא קהילה שבורה ומרוסקת. היא קהילה שנשבעה מצד אחד להחזיר את כולם הביתה עד אחרון החטופים, ולא רק את שלה. ניר עוז עדיין יש 9 חטופים משלה בשבי. מתוכם 4 מוגדרים כרגע חיים, 5 חללים, ונשבעה במקביל להקים מחדש, לבנות מחדש את היישוב שנחרב.
אז מה המצב כרגע? כבר בונים, כבר חוזרים?
המצב כרגע הוא, כן, הוא מצב מאוד מאוד נפיץ. מצד אחד יש כבר גרעין חלוץ של משפחות שהחליטו שהן חוזרות, ושוקצו להן מבנים. כרגע יש כ-20 משפחות, יש עוד מכינה שעברה להתגורר, גרעין של השומר הצעיר, כל מיני יוזמות אחרות שככה מגיעות כדי להחיות את היישוב ולבנות אותו מחדש. במקביל מתכננים שכונות חדשות, לצד ההריסה שכבר החלה של השכונות שנהרסו. למעשה בניר עוז, אף בית כמעט לא נשאר ללא חילול, זאת אומרת, נכנסו ל-96% מהבתים, וחלק גדול מהבתים גם נשרפו ואינם ראויים בכלל למגורים. אז סיטואציה היא מאוד מורכבת, ומנגד, שוב, הקהילה ממשיכה להילחם על החזרת החטופים, והדיסוננס הזה שבין העובדה שהמלחמה הזאת עוד לא נגמרה, ולמעשה שום דבר לא השתנה מהותית בצד השני, כשאתה מגיע לתצפית מהגדר של ניר עוז, אתה ממשיך לראות את חיר בתחזיה עדיין עומדת על טילה, הדיסוננס הוא מאוד מאוד קשה.
אז רגע, מצד אחד את אומרת שצריך להפסיק את המלחמה, מצד שני את אומרת בואו נטפל ב...
אני לא אמרתי להפסיק את המלחמה, אני אמרתי להחזיר את החטופים. אני חושבת שלצערי אין דרך להחזיר אותם חוץ מבאיזשהו הסכם עובדתית. אותם 140 חטופים שביבי מתהדר כל הזמן בהחזרתם, חזרו בעסקאות כמעט כולם, למעט 8.
ואת אומרת בעצרת לציון 700 ימים, אני רוצה להקריא קטע, את מדברת בעצרת, ואת אומרת, עומדת פה קהילת ניר עוז, בעל הכוחות, וזועקת ומבקשת שתסיימו את זה כבר, אנחנו רוצים לחזור לחיות, להתחיל את חיינו מחדש. נכון. הבית נחרב ואין לנו לאן לחזור, אנחנו חייבים שכולם יחזרו הביתה, כל 48, גם החללים חייבים לבוא, לשוב למנוחת עולמים.
נכון, נכון. נכון, הסיפור של מנוחת עולמים, הביטוי הזה, שאגב, תשימו לב שיש אותו בעוד שפות, הוא לא סתמי ומקרי. הפליאה שטראמפ מגלה כל פעם על ההתעקשות שלנו להחזיר גם חללים, היא מפתיעה אותי, כי הסיפור של מנוחת עולמים קיים גם בנצרות וגם באסלאם, והמנוחה הזאת היא מנוחה גם לנשמה של ככה לפי האמונה, אבל גם למשפחות.
חד משמעית.
זאת, אני אומרת את זה מניסיון עכשיו, זה באמת מנוחה אמיתית לדעת שהוא כאן, קבור כאן, לצד אמא שלי, בבית העלמין של ניר עוז, ולא זרוק באיזה בור בחאן יונס, כמו שהוא היה במשך 614 יום, אני מדברת ספציפית על יאיר.
ואנחנו עכשיו במרכבות גדעון ב', ואני רוצה להקריא לך, חבר כנסת מהליכוד, עמית הלוי, שאומר עכשיו, כיבוש העיר עזה אינו הכרעה, ולכן מרכבות גדעון ב' עלול להיכשל בדיוק כמו מרכבות גדעון א', אומר את זה לאולפן ויינט,
ואומר את זה עמית הלוי.
עמית הלוי, חבר כנסת מהליכוד, חבר כנסת, כן, מה את אומרת על זה?
מסמים, מה שנקרא, עם גדול החכמים, אני חושבת, לא, אני מגזימה, אבל אני חושבת,
לא גדול החכמים, כן.
אני מגזימה, אבל אני חושבת שאם קולות כאלה נשמעים גם מתוך הליכוד, זה לא במקרה. אנחנו עושים more of the same, כבר כמעט שנתיים, ואתם דיברתם קודם על זה שאנחנו צבא הגדול והחזק בעולם, או במזרח התיכון, לא מצליח לנצח את הפלנגות הקטנים, אגב, הפלנגות, כן?
אין תקדים לזה, רננה, אין תקדים לזה. אנחנו 12 ימים לקח לנו, באמת, אפשר להגיד להכריע את איראן, ולהקרות את חיזבאללה.
מול המחבלים עם הקפקפים, אנחנו לא מצליחים.
שאין לנו, את יודעת, אין להם מה להפסיד, ולא רק שהם חוששים מהרג, הם מעודדים ורוצים שתערוג כמה שיותר, כדי שאפשר יהיה למנף את זה נגדך בשלל הסנקציות, החרמות והפגנות בעולם. זה האויב. האויב, זה האויב, מעצמות גדולות מאיתנו, התקשו להכריע ארגון טרור.
זה האויב, והאויב הזה מחזיק באג'נדה של קידוש המוות, ולכן לא אכפת לו גם אם ימותו 100,000, 200,000, אבל אנחנו היינו אמורים להחזיק בעמדה ההפוכה שמקדשת את החיים, ושכל אחד ואחד מהנשמות האלה שנמצאות שם היום, הוא כל כך קדוש, אנחנו נעשה הכל, כולל לעצור את המלחמה, כדי להביא אותו בחזרה. סליחה, אני פשוט פה ליד בסיס
שעשה
להעביר. ורגע, אני אגיד את זה, כי זה מאוד משמעותי שאנחנו נזכור שאנחנו לא עם שמקדש את המוות. כי באחרונה אפשר היה לשבוע קולות גם אצלנו, שמוכנים להקריב אותם. מוכנים להקריב אותם על מזבח ההתיישבות, על מזבח לא יהיה עוד 7 באוקטובר. חברים יקרים, האנשים האלה נחטפו במשמרת שלכם, אתם הפקרתם אותם. זה ממשלה ששולחת מטוסים לאנפורנה לחלץ ישראלים מהשלג, צריכה למצוא את הדרך להוציא את האנשים האלה ולהחזיר אותם הביתה.
אומר הנשיא האמריקאי ואומר ויטקוף, אדם מאוד מאוד מוערך גם בקרב החוגים הישראלים, הם לא יחזירו. אמר דונלד טראמפ בפירוש, הם לא יחזירו את החטופים שלנו, הם לא יחזירו. עכשיו אנחנו פה באיזשהו פרובלמה שהסרי ואני דיברנו עליה גם בשבוע שעבר. אנחנו רואים את התמונות של אביתר דוד, אנחנו רואים מה קורה להם. אנחנו, אם הם לא יחזירו, אין לנו זמן. אין זמן אחר, אין. הם כל יום מתים שם במנהרות. צריך לצאת.
אז מה הפתרון?
אבל אם הם לא יחזירו אותנו, מה הפתרון? להשאיר אותם שם? מה הפתרון? להשאיר אותם שם? לכן אני אומר, לא, אבל הפתרון, אומר דונלד טראמפ, אומרים הגורמים האמריקאים, הם לא יחזירו, הם לא יחזירו.
אני אגיד מה, קודם כל מדובר בבעיה מורכבת, ואין לה פתרון פשוט. אבל מה ששנייה, תן לי רגע לענות לך. מה שדונלד טראמפ עושה, זה בדיוק מה שאתה אמרת, הוא תומך את האג'נדה שאומרת שאנחנו לא נתכופף לטרור, וכן הלאה וכן הלאה, כדי לא לעודד אותם שם בצד השני, לחשוב שמצליח להם.
לא, זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר שעל פי כל הערכות שלו, על פי כנראה מידע מודיעיני שהוא חשוף לו, חמאס לא יש... דרך אגב, כל היגיון בריא הרי, של כל ישראלי הרי אומר, שבסוף חמאס יחזיק שם כמה חטופים. אז גם, את יודעת, לפני 3 שבועות, דיברנו פה על סלקציה. איך נעשה את הסלקציה הזאת? אולי פשוט יותר גדונית, ואני מסכים איתך, אף אחד לא רוצה מלחמה.
אז נשאיר את כולם שם,
אף אחד לא רוצה מלחמה.
לא סלקציה, נשאיר את כולם,
ברור, אבל אף אחד לא רוצה מלחמה, אבל אולי הפתרון הוא פשוט להפעיל את אותו לחץ צבאי, שאנחנו רואים שהחמאס, הרי, לפני שצהל נכנס לעזה, לא, אבל ראינו שפתאום חמאס מתחיל להתיימש. האם, אני אומר, אם אנחנו לא במצב שבו חמאס יחזיר את החטופים והם מתים לנו שם מנהרות, איך אתם לא חושבים שצריך יותר להפעיל כוח, הרבה יותר כוח?
כי ראינו את מרכבות גדעון א', ראינו את... רגע, תני לי רגע.
בשקר,
מניפולציה של ינון מגל, המניפולטור, אני ציטטתי את מה שאומרים בצבא, הם חתכו לי וצדו.
טוב, עזוב, זה לא בשביל רננה. רננה,
זה מניפולציה
עליך.
אני אומר את זה אופה, מרכבות גדעון א', נכשל, גם עלי בד הצבא, נכשל.
רננה.
ברור מספיק.
רננה.
תראו, אני חוזרת ואומרת שוב, אני חושבת שגם דונלד טראמפ מנצל את הבמה של התקשורת ואת הרשתות, והוא יודע לעשות את זה מצוין, אגב, בזה הוא מומחה ללא ספק, והוא האיש החזק בעולם, והוא בעצם מנסה לבוא ולהגיד, אני תומך כאן את ה... לחץ הצבאי וכן הלאה וכן הלאה, כי אנחנו עומדים פה מול ארגון טרור שלא ישחרר אף אחד. הוא עושה בדיוק את מה שאתה אמרת שעם ישראל כולו צריך לעשות. צריך להפסיק להפגין, צריך להפסיק להיראות כאילו אנחנו תומכי חמאס, צריך להפסיק לילל שאנחנו רוצים להפסיק את המלחמה, כי ככה אנחנו מחזקים אותם. אז הוא עושה בדיוק את זה. אני, צר לי, אני חושבת, יכול להיות שברמה של מסרים תקשורתיים אתם צודקים, אבל כמסר ערכי של עם ישראל, המסר שלנו הוא שאנחנו לא מבטרים
אבל המסר שלנו שאנחנו רוצים אותם בבית, אנחנו רוצים אותם פה איתנו.
מי שרוצה אותנו פה איתנו,
אנחנו צריכים להילחם על זה, זה מה שמדינת ישראל עושה.
מי שרוצה אותם פה איתנו,
הבן של אייזנקוט, הבן של אייזנקוט סיכן את חייו ונפל בקרב, הניסיון להביא אותם, כך כל החיילים שלנו, זה מה שאנחנו עושים.
בסופו של דבר, אני אזכיר,
אבל זה מה שמדינת ישראל עושה.
בסופו של דבר, לא, בסופו של דבר, יכול, אני חושבת שאין פתרון, כמו שאמרתי, לבעיה מורכבת, אין פתרון פשוט.
בטח
הפתרון
לא קנייה.
הוא כנראה חיבור בין לחץ צבאי, שהוא מיועד לייצר לחץ. טוב. הוא לא מיועד להשיג הישג צבאי. זה לא יהיה ניצחון צבאי. רננה, הוא לא יהיה כאן.
רננה,
רגע, בין הלחץ הצבאי לבין ההבאה של הצד השני למסע ומתן ולהסכם. ואנחנו לא רואים את המסע ומתן וההסכם. לא רואים אותו.
רננה, אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. מה שלום הילדים, אור ויגיל?
הם בסדר, אני מנסה במיטב הכלים שיש לי לייצר להם איזושהי שגרת חיים חדשה, כי זה לא לחזור לשגרה, כי השגרה שלנו נטרפה, אבל לייצר איזושהי שגרה חדשה, ולייצר תחושת ביטחון בחיים, ולתת, ולייצר תחושת אמון
איך,
בעולם.
איך מייצרים את זה?
בעיקר בלהיות שם.
כלומר, מה, לא לעזוב אותם?
ילד שמרגיש שיש לו הורה קשוב, ושיש לו מרחב שהוא מרחב בטוח, אני חושבת שיותר קל לו לייצר את
ה... התחילו שנת לימודים, איך היא חברתית?
אור סיים י' ב',
נזכיר. ומה הוא עושה? מה הוא הולך לעשות?
הוא עכשיו עושה קורס מאמני כושר, הוא התחיל אותו בדיוק היום.
יפה, מתכוון להתגייס?
יגיל בינתיים חזר לבית ספר.
איפה הם? באיזה בית ספר?
יגיל חזר ללמוד בנופי הבשור במועצה האזורית אשכול.
תגידי,
הוא לא הסכים בשום אופן...
הוא לא הסכים לעזוב את ה...
הוא לא הסכים לעזוב את
זה. אז אתם מקפיצים אותו כל פעם?
הוא, מה פתאום? משרד החינוך מקפיץ אותו. שעה הלוך ושעה חזור.
וואי, שעה חזור. תגידי, והוא הולך לצבא?
אור?
כן.
אנחנו במסע ומתן קשוח על הדבר הזה.
מה זה אומר, מסע ומתן קשוח?
הוא מאוד רוצה גם להרגיש כמו כולם וגם לתרום את שלו למאמץ הזה. אני חושבת שתרמנו במשרד, ואנחנו נצטרך למצוא פתרון שייתן מענה לצרכים של שנינו.
מה הוא אומר?
אמרתי שהוא מאוד רוצה לתרום לדבר הזה, למאמץ הזה. הוא יכול לרצות.
ואמא לא רוצה.
הוא רוצה, רגע,
אבל אתה יודעת, זה כמו הרבה דילמות כאלה של, אתה יודעת מה,
בן שני אחרי שבן ראשון נפל.
נכון, או משפחה שקולה שאבא נהרג.
להבדיל, להבדיל, להבדיל.
בסוף, לא, להבדיל אלף פעם.
להבדיל, אבל אני באמת מרגישה.
אבל בסוף, אתה יודעת, זה תמיד, בסוף זה החלטה שלו.
אנחנו צריכים למצוא כאן את האיזון בין הרצון לתרום ולקחת חלק, ואני אגיד בכנות, גם האמון שלי נפגם, לא רק שלו, לבין ההכרה שאנחנו באמת שילבנו מחירים מאוד מאוד כבדים כבר על על הסיטואציה הזאת, ואין שום סיבה שנשלם עוד כרגע.
רננה גומה, יעקב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שבאמת נשמע בשורות טובות, ושיהיו דברים טובים, ושהחטופים יחזרו, תודה רבה.
תודה.
פרסומות. בוקר טוב לאבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של אתר וואלה.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה.
ואתה מפרסם היום בוואלה קלטות מכנס סגור שבו דיבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על התוכניות שלו לקראת הבחירות, חשף כמה יעדים שהוא מתכוון לממש אם ייכנס לתפקיד.
נכון מאוד.
בוא תספר לנו.
טוב, אז באמת בנט בסוף השבוע האחרון ביום חמישי הוא מקיים כנס בכפר סבא, וזה כנס סגור, ושם הוא בעצם מדבר מה שנקרא כמו שלא שמענו, הוא כבר מקיים בשנה וחצי האחרונות הרבה כנסי בחירות, אבל ועדיין אף אחד מהם לא יצא החוצה, אז זה הראשון שיוצא החוצה וזה מעניין. הוא בעצם גם חושף פרטים על הקמפיין, גם קצת על הממשלה, הוא מדבר על זה שצריך לרוץ יחד עם אייזנקוט ולפיד. מה שמעניין זה שהוא בעצם גם לא...
אייזנקוט וליברמן. אייזנקוט וליברמן.
בדיוק. הוא מדבר על אייזנקוט וליברמן, והוא לא מזכיר את לפיד, מה שנקרא הצלע השנייה שלו בממשלת השינוי. זה מתחבר גם, הוא מדבר גם על כינון החוקה, שמטי יהודה פרסם בסוף השבוע מדברים של ליברמן. הוא מדבר על זה שהוא מתנגד גם למדינה פלסטינית, אבל תומך באוטונומיה. זאת אומרת, כאילו, זה מעניין, האם הוא בעצם מתכוון להמשך הסיטואציה הקיימת, המצב הקיים של, עם הרשות הפלסטינית, והוא בעצם נגד... לפי מה שזה נשמע, נגד מה שסמוטריץ רוצה, ובממשלה מנסים לקדם את הסיפוח.
והוא אומר עוד כמה דברים מעניינים, הוא מדבר על השרים, יש לנו שרים מטומטמים, פשוט מטומטמים, אני מקריא מהכתבה שלך, אין לי מילה אחרת, אומר בני, כששר אומר שאנחנו צריכים להטיל פצצת גרעין על עזה, זה מעולה, אומר בציניות, אמרת את זה, קוששת עכשיו 17 קולות של מטורללים, היטלת פצצה על עזה? לא, אבל את הבחיר אנחנו משלמים, ואני קופץ ככה, אומר, אני עושה חטא כשאני אומר מטומטמים, זה יותר גרוע, זה מרושעים, הם מקוששים קולות פוליטיים על חשבון החיילים שלנו, חלק מהחיילים לא יוכלו לצאת לחול כל החיים בגלל הטרלול הזה.
ובעצם מה שיותר מעניין, מה שהוא אומר אחר כך, הוא מספר על הבן שלו שהוא לוחם מגלן, והוא אומר, הוא בעצם מפקפק במניעים של הממשלה, מה שנקרא, הוא לא שלם עם זה שהבן שלו נשלח לקרב והממשלה היא זו ששולחת אותם. אז זה, אתה יודע, זה דברים מאוד לא פשוטים שהוא אומר.
הוא אומר משהו על החטופים?
לא משהו שאני שמתי לב אליו, אבל אתה יודע, אולי זה
קורא. זה קצת הביקורת על נפתלי בנט, שהוא כאילו מתבטא על משהו שמאוד מאוד נוח לו, הולך, מדבר כמובן על גיוס חרדים, קונצנזוס, בטח למה לא, אבל כאילו כל מיני סוגיות שהן נפיצות, במיוחד לבן אדם, בטיקט שלו, שמצד אחד הוא כאילו בטיקט של הימני, ימני, ימני, מצד שני כל הבייס החדש שלו, משהו מכוון אליו, כאילו זה אזורי ברק סריק כזה של הפסקת מלחמה, זה כאילו בזה הוא לא מתבטא, כאילו בסוגיית החטופים הוא לא מתבטא, זה הביקורת.
זה נכון, הוא בעצם, אתה יודע, האזור, הכנס הזה, אתה יודע, הוא באזורים של לגמרי השרון, אתה יודע, אזורי מעוזי יש עתיד בדרך כלל, אבל כן, יש איזשהו כן משפט שהוא מדבר, הוא אומר כאילו, הוא כן מזכיר את החטופים, הוא מדבר כאילו על זה שמבחינתו המשימה היא כן להחזיר אותם.
לא, זה ברור.
הוא מדבר על עוד דברים, הוא מדבר, אני מקריא מהכתבה שלך, לחוקה לישראל שהוא מתחייב, הוא מדבר כמובן להקים ועדת חקירה מיד לאחר שהוא יבחר, כי זה חטא מוסרי, הוא אומר שהיא עוד לא קמה, וכמובן הנושא שהוא מרבה לעסוק בו זה להכניס החרדים לחינוך ממלכתי חרדי, תעסוקה, שירות צבאי, אין לנו ברירה, הוא אומר, וזה למעשה, איך אומרים, בעיטה בבטן הרכה של נתניהו, שעושה הכל, נאלץ לעשות הכל בלחץ החרדים, שותפיו, וכאלה שמקיימים בממשלתו, לפתור אותם משירות, עד לשלם 20 מיליון שקל למולדובה, שבינתיים עלה על סרטון, כדי להכשיר יציאת חסידים לראש השנה שם.
כן.
תגיד, אבי, הוא מדבר משהו על באיזה גוש הוא נמצא? איפה הוא?
אתה יודע, שוב, הוא מדבר, אתה יודע, על אייזנקוט וליברמן, אז אתה מבין שלאן הוא זה, אבל לגבי העניין הזה...
כן יישב עם, אני מדבר על למשל, כן יישב עם ביבי, לא יישב עם ביבי, כל מיני כאלה, כן עם חרדים, לא חרדים, כן ימני, לא ימני, או שהוא מצהיר בריש גלי, מה שכולנו יודעים, שהוא שייך לגוש רק לא ביבי.
אז הוא אומר, אין לנו משהו נגד החרדים, הוא כמובן, אתה יודע, מדבר כראש ממשלה לשעבר וכמועמד לעתיד, בהווה. אבל הוא לא מדבר על זה בעצם, אתה יודע, על הגוש עצמו ועל הרכב של המפלגות, הוא מדבר על זה שכן צריך, אתה יודע, קואליציה ציונית.
אבי, המשימה של נפתלי בנט עכשיו זה להקים גוש שיתרומם ויהיה הגוש האלטרנטיבי לליכוד בראשות נתניהו. ולכן הוא מדבר על איחוד עם ליברמן ואייזקוט, כי הוא רוצה, תראה, לפי סקרים שנערכו בימים האחרונים, גוש כזה שווה 30-31 מנדטים. לדעתי, אם גוש כזה יקום, לאחר מסיבת העיתונאים והרש ואתר הרם וההתלהבות, זה יכול גם להגיע ל-40 מנדטים גוש כזה. הוא לא רוצה שיהיו היום מול נתניהו כל מיני מפלגות, 23, 22, ליברמן 11, לפיד 8-9, הוא רוצה להקים כאן, אייזקוט 12, הוא רוצה להקים כאן מפלגה גדולה, שהמצביעים ידעו שזה יותר קל להם. זה מול זה, ביבי או לצורך העניין בנט, שיהיה ברור, וההתלבטות תהיה בהתאם.
הוא כן אומר שהוא חלק, כאילו בעצם כן מזכיר את זה שהוא חלק מהגוש הליברלי, הוא מדבר על זה גם שהעמדות שלו הן ניציות ליברליות, ככה הוא קורא לזה. וכאילו, אתה יודע, בסוף הגוש הליברלי זה כן כולל גם את כל מפלגות השמאל, אתה יודע, אנשים ש... בסוף בשבילם הוא גם היה מנכ״ל ישע, מועצת ישע בעבר.
כן, כרגע תדעו לכם שהמשימת העל שלו כרגע בימים אלה מה שהוא עושה, זה בעיקר להביא את גדי אייזנקוט אליו, להיות מספר 2. הוא אומר שזה יהיה הגיים צ'יינג'ר של הגיים צ'יינג'ר של כל האס. וגם יש לו התמודדות פנימית לא מאוד קלה, מול ליברמן. יש שם איזשהו אירוע של מאומרים, כל הזמן אנחנו נגיע ונראה סקרים, ואז נחליט מי במקום הראשון. אבל יש שם אירוע מול ליברמן, ועל הגזרה של להביא, מי יביא את גדי אייזנקוט, זה המרוץ.
ואני חושב שאתה יודע, הדברים האלה שדיברנו הם חשובים, אבל הדבר הכי חשוב של גוש מתנגדי נתניהו, זה לא לחזור על הטעות הפטלית שהייתה בבחירות הקודמות, שמפלגה כמו מרץ, לא בגלל מרץ, אלא בגלל מפלגת העבודה, ומרב מיכאלי לא התאחדה למפלגה גדולה, באופן שגרם לאיבוד 3 מנדטים, וזריקת קולות לפח מגוש מתנגדי נתניהו, מה שלא היה אצל נתניהו, שהדביק את סמוטריץ' לבן גביר בכוח, ומנע בזבוז קולות. ולכן, צודק גדי אייזנקוט בדברים שהוא אמר, מי שיהיה סביב אחוז החסימה בגוש מתנגדי נתניהו, זה תהיה בחייה לדורות מבחינתם, אבי, אם הוא יתמודד.
אבי, כך משימה קטנה, תבדוק שם אצל נפתלי בנט והסביבה אם אפשר להכניס את ברק סרי. תקשיב, זה ווין ווין, הוא גם רוצה ללכת לפוליטיקה וגם ישחרר אותנו ממעצמו פה.
אבי, אבי,
תהיה חגיגה גדולה.
אבי, אבי, אתה...
תסגור לי את הפינה הזאת שם.
אני פותר אותך מהבדיקה הזאת. אני שוקל להישאר בתקשורת רק כדי לשתות אדם. תשתות אדם לכל מיני ינון מגלים וכל מיני שלזינגרים.
תלך לפוליטיקה, תלך.
צריך להגיד, השאלה אם בסוף עם מפלגה גדולה תהיה שלם וגדול מסך על הקו, או שזה יפגע בהם.
יש לנו גם
כמה... אף אחד הרי לא יודע מתי יהיו הבחירות. הבחירות, אתה יודע, אם זה תלוי בנתניהו, הוא אומר בימים האחרונים, בגר בעקבות פרסום, אתה לא בישראל היום, בישראל היום, שדיבר על מרץ, הוא ממש מדבר עם כל שותף קואליציוני, מקווה לחרדים, לבן גביר ולסמוטריץ', חבר'ה, זה לא יהיה במרץ, אני אעשה זה כמה שיותר רחוק, לכן אתה לא יודע מתי יהיו הבחירות, מה יהיה על סדר היום, הדברים האלה, ייחודים כאלה ואחרים, ייבחנו באמת סמוך לבחירות, לא דקה לפני.
כן.
אחלה. רק הקלטות המלאות כמובן נמצאות בוואלה, וחשוב...
יפה, שפו, אחלה סקופ, אבי, כל הכבוד. בואי נעש, שפו גדול, שחקן ענק.
רק עוד מילה אחת לגבי העניין הזה, אפרופו תאריך הבחירות, אתה... שומע עוד דברים מעבר למה ששמענו, מתי זה מבחינת החרדים, החוק הגיוס הוא חוק ההשתמטות, אם יעבור, לא יעבור, אתה שומע דברים בנושא הזה?
מה, עדיין הכל לוט בערפל מהבחינה הזאת, וזאת השאלה הגדולה. בסוף, 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 גם לחרדים, האירוע הזה הוא אירוע משפטי. עם כל המאמצים והניסיונות והכעס גם על הקואליציה, אבל בסוף זה אירוע אם זה יעבור משפטי או לא יעבור משפטי.
רק עוד מילה אחת, הודיע יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט שהשבוע הוא הולך להעלות את הקצב, שלושה דיונים בשבוע, כמה זה יעזור לקדם?
תשמע, אתה יודע, השאלה בסוף, מה שקרה שם ביום, בסוף השבוע שהוא קיים את הדיון הזה, הוא בסוף חזר לחוק שהחילו עליו את ההמשכיות של גנץ עוד, לפני השבעה באוקטובר. אז ככה וחברי הכנסת היו מבולבלים, לא הבינו מה בדיוק רוצה להשיג פה ביסמוט, היה, אתה יודע, ניסיונות להבין האם בעצם הוא מוחק את כל מה שיולי
אדלשטיין... סיפור של יהודה שלזינגר. סיפור של... שבינתיים נפח את נשמתו כל ה...
אני אעשה לכם רגע סדר. קודם כל, ג'חר אתיו, יש לו עוד עבודה, יש הצהרה של יאיר לפיד ב-10:30, ויש ועדת חוץ וביטחון שהתחילה ב-10:00 עד 2:00, אז...
על מה הצעה של יאיר לפיד?
אני לא יודע, זה עשה זה זימון לתקשורת.
לקראת
מושב החורף. לקראת מושב החורף? 27 באוקטובר מושב החורף מתכנס.
עכשיו?
לא, אני לא חושב.
תכף נשמע, תכף נשמע.
אני אקריא לכם את ההודעה שלו. תמשיכו בינתיים.
אוקיי, בקיצור, יש לו יאיר לפיד.
תודה רבה, וסחתן על הסקופ.
כל הכבוד, סחתן. המתווה גיוס, זה פרסמתי טור סופש בוואלה, נרים קצת לוואלה. החרדים דחו את זה, החרדים דחו את המתווה גיוס, לא החרדים, אתה מבין, לא זה. בבצ'יק אמר, בבצ'יק הידוע מיהדות התורה, יועץ של גולדקנופ, אמר, סליחה, בצלאל סמוטריץ' בחיים לא היה... מסכים לשים פלסטר לשלושה חודשים לריבונות, הטיאס גם דחה את זה, אמר שזה לא אפשרי, וביהדות התורה...
רגע, אז בוא, כבר דיברנו על יאיר לפיד, אז הנה, הוא שולח כאן הודעה, שמחתי לשמוע על כך שהממשלה החליטה להקים במשרד החוץ, אגף לדיפלומטיה ציבורית שיעסוק בהסברה, הדבר היחיד שאיב על שמחתי הייתה העובדה, שמשרד החוץ קיים כבר אגף לדיפלומטיה ציבורית שעוסק בהסברה, למעשה הוא קיים כבר משנות ה-70. שר החוץ גדעון סער הודיע לתקשורת בחגיגיות שהוא הקים משהו שכבר קיים משנות ה-70. זה כמובן לא הפעם הראשונה, אצל הממשלה הזאת מדובר בהרגל, הם מאוד אוהבים להקים ולפתוח דברים שכבר קיימים עשרות שנים, ככה הם נראים וככה זה נראה.
רק זה הפסקה פרסומות, שר, לא? אמרנו פרסומות?
פרסומות, קדימה, נצא לפרסומות. תחזרי הביתה, רגב עוד.
לא אשכח איך שתמיד אמרת לי גם בימים שבגללך כאבתי שגם את מתפללת עוד מברכת בנרות שישי על העץ בגן זוכרת שחרטתי בתוך הלב את היום שבו נשקת לי הייתה בגוף צמרמורת את זוכרת שחיבקת אותי תחזרי הביתה כל הדלתות פתוחות וגם הלב שלי על הקירות עוד שמך בדם אבתי תחזרי הביתה כשאת תבואי שוב הלב יהיה שמח בחייך לא רוצה להיות אורח תחזרי אליי תחזרי אליי תחזרי אליי איך עשינו את אותו הקעקוע נשארנו במיטה כמעט שבוע הבטחת ששנינו לתמיד עבר רווה עתיד איש בינינו לא יפריד תחזרי הביתה כל הקלטות פתוחות וגם הלב שלי על הקירות עוד שמך בדם אהבתי תחזרי הביתה כשאת תבואי שוב הלב יהיה שמח בחייך לא רוצה להיות אורח תחזרי אליי תחזרי אליי תחזרי אליי
אחלה שיר, אחלה רגע, ועוד עורכים ומפיקים את המשדר שר פלסר ויואב כהן אחראי על השידור שקד מורה וטל אשל אחראים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק בדיגיטל עידות הבט וראות מתיתיהו ארגון מיד אחרינו הרל סגל ויאל ברקוביץ תודה רבה שלזינגר, תודה רבה שקד מורה תודה רבה לשר פלסנר, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שיהיו רק בשורות טובות רק בשורות טובות
כל הדלתות פתוחות וגם הלב שלי על הקירות עוד שמך בדם אהבתי תחזרי הביתה כשאת תבואי שוב הלב יהיה שמח בחייך לא רוצה להיות אורח תחזרי אליי תחזרי אליי תחזרי אליי